פעמיים חזרנו לדברים ולא הצלחנו להתקדם. עמוד 113, עדיין בפסקה העליונה, ריבונו של עולם, בידך הכוח, כך אמרנו, לפיכך, כך ממני את הבעיה הזו, טפל בה אתה. אין פה ניסיון לפתור את עצמי מבחירה חופשית, אלא ריבונו של עולם, אני משתדל עד לאן שאני יכול, מכאן ואילך, טפל אתה. כן? לאל גומר עליי. אתה גומר עליי. על בסיס ההשתדלות שלי, אתה משלים. טפל בה אתה. כן? כדי להתמודד עם הבעיה שלי, אני צריך כוח שהוא גדול, כן? מכוחי שלי, מכוחי המוסרי. ריבונו של עולם, אתה כל יכול, אתה מעל כל המגבלות. טפל בה אתה. לטיפולך, ריבונו של עולם. ביטוי שנשמע קצת, כן, כאילו זה שטחי, כאילו, אבל שהוא נאמר מתוך היחס הנפשי הנכון, האמוני הנכון, כבן המתחתה לפני אביו, יש לו עוצמה כבירה לעורר רחמים עליונים. טפל בה אתה. אם יודעים מתי להגיד את המשפט הזה. בצורה נכונה, מתי להגיד אותו. טפל בה אתה. לי אין כוח לשאת את הכאב לבדי. אין לי כוח לשאת את הכאב בצורתו הגולמית. קשה לי לאבד אותו למצב של צמיחה. כן? אנחנו צריכים לאבד כאבים במצב של צמיחה. אבל אין לי כוח לאבד את חומר הגלם, את הכאב הזה. כאב של בדידות, כאב של קנאה, כאב של כל הדברים שראים שם, כן? פחד, דאגות. אין לי כוח לעכל ולאבד את הרגש הגולמי הזה. ניסיתי כל מה שאני יכול. קראתי בספרים מה זו דאגה ולמה היא נוצרת. ניסיתי ללמוד מהניסיונות של אחרים. עשיתי באמת מאמץ. אבל עדיין, כן? חומר הגלם הרגשי, הבלתי מעובד הזה, פשוט מדיר שינה מעיניי. אני לא אוכל, אני לא ישן, אני מודאג, אני כולי מוצף ברעלים בתוך הנפש. ריבונו של עולם, שים קץ לדבר הזה. אני רוצה לעבוד איתך, אותך. אני לא יכול לעבוד אותך בתוך הרעלים האלו. כן? טפל בזה, אין לי כוח לשאת את הכאב לבדי. כל מהלך חיי מופרע, זה המשך התפילה, אתם רואים? כל זה תפילה שאנחנו מתפלים לקדוש ברוך הוא. כן? כל מהלך חיי מופרע, כאשר הכאב והתרעומת מציפים אותי. אני לא יודע לרתום את הכאב הזה להתקדמות בחיים. כן? לא יודע. בדברים אחרים כן הצלחתי, ריבונו של עולם. הכאב שהיה לי, כן, אובדן משכורת אחת, כצעה מזה שקלקלתי מכונה במפעל. כן, משכורת אחת, גרעו לי כדי לשלם את הנזק. ברוך השם, היה כאב, אני אמרתי לאשתי, נסתדר, מעט השם, זה דמי לימוד, פעם הבאה אני צריך להיות יותר זהיר. מה, ריבונו של עולם, הכאב הפיננסי הזה כבר גם מזמן כבר נפטר למקום של אמונה. אבל הכאב הזה, שעכשיו אני מודד איתו, אין לי כוח לעשות, לא יודע, לא יודע. לא יודע איך אוכלים את זה, לא יודע איך אוכלים. אני כבר במינוס, אני כבר חודשים לגבי חודשים, אני יורד בעירת השם, התפילה שלי היא התפילה, לימוד תורה שלי על הפנים. זה לא שאני מתרעם עליך. אני פשוט, הכאב הזה מעביר אותי על דעתי, ועל דעתי. תעזור לי, קח ממני את הכאב, פזר אותו, תעיר אותו, תעשה משהו, ריבונו שלי, אני חייב את העזרה שלך. עוד רגע ומתתי. איך אני יכול לעבוד אותך בצורה כזו? איזה חילול השמש בזה, גם פנימי וגם כלפי סביבתי, שרואים אדם כמוני, כן, עצוב, לא מצא את דרכו, רגילים לבוא ולומר, זה בן תורה וזה, תראה, עם כאב הזה אני לא מסוגל, אני לא מסוגל להעיר פנים, אני לא מסוגל לקדש את שמך, תעשה משהו. בבקשה, תעזור. כן, דבר איתו. כל מהלך חיי מופרע כאשר הכאב והתרעומת מציפים אותי. אין סבל גדול מאדם שהוא נמצא במצב של תרעומת. כן? העם המתעוננים, מה שנקרא. פטור אותי מכל המחשבות הקשות וכל ההרגשות השליליות. האם באמת אתה מצפה שאנחנו נתגבר על הכל לבד, ריבונו של עולם? ודאי שלא. ליבי אומר לי, ריבונו של עולם, שבדיוק לרגע הזה ציפית. שאני ארים ידיים ויגיד, אני לא יכול יותר. בדיוק לרגע הזה ציפית. שאני אגיע למצב של לב נשבר ונדכה. אלוקים לא תפזה. אז הנה, באתי לרגע הזה. הרי אני לפניך ככלי מלא בושה. זה מה שרצית. רצית להכניס אותי לפינה, כן? לגרום לי להרגיש שלא את הכל אני יכול לפתור לבד, כדי שאני אזדקק אליך. הגעתי לרגע הזה, אבאלה. הגעתי לרגע שבלעדיך אני לא יכול לזוז מילימטר. כל הגאווה הסתלקה, כל הכוחי ועוצם ידי, כלום, אין לי כוח, רק אתה. אנחנו מגיעים, כן? זה דבר נפלא, אין שום בעיה. אז ריבונו של עולם לא רוצה שאנחנו נפתור את הבעיות לבד בהכרח, כן? די שלא. כן? בסדר. כל מהלך חיים מופרע. פתור אותי מכל המחשבות הקשות וכל הרגשות השליליות, כפי שיעץ לנו דוד המלך עליו השלום לעשות. הנה, כל זה מבוסס הפסוק בתהילים. ההישענות הזו לשם יתברך, גול על השם דרכך, ובטח עליו, והוא יעשה. גול, גלגל עליו. גול על השם דרכך, כן? הדרך שלך היא כך מסובכת, תסתכל עכשיו ואתה הולך פה בשביל, פתאום יש תהום. הדרך נעלמת, הדרך ממשיכה מעבר לתהום. איך אני אעבור לשם? גול על השם דרכך. אני חייב לעבור לשם. אני רואה לפעמים כלבים, אני רואה כלבים בכביש, בכבישי שומרון, בכבישי בנימין, שמנסים לעבור מטריטוריה לטריטוריה בכבישים הסוענים, בשעות הים, מנסים לעבור משטח לשטח, ויש כביש באמצע. הם מנסים לעבור, הם מחפשים את ההזדמנות שלא יהיה רכב. אבל בשעות היום התנועה שם כל כך עמוסה, כל הזמן רחבים, רחבים. כן? יש שתי נתיבים כל צד. כן? בין חיזמה לאדם. יש הרבה הרבה תנועה. והכלב מחכה בצד. מחכה בצד, מחכה. מחפש את ההזדמנות. פתאום יש איזה רווח של איזה שתי שניות. אבל הרכב כמעט דורס, אז הוא נעמד בגדר הפרדה, הם מחכה בגדר הפרדה, עכשיו חוניות חולפות פה ופה, והוא נמצא פה. מחכה בגדר הפרדה, עוד הזדמנות, קופץ. כמה כלבים אנחנו מוצאים שם בבוקר. כן, כמה כלבים, אתם מכירים את התופעה הזו? כלבים בבוקר, שפוחים, שפוחים, חתולים, כלבים. כמה כלבים שלקחו סיכונים. אני לא יכול לעבור את הכביש, ריבונו של עולם. תדרוס לי מכונית, תעלה עליי רכבת, אני יודע מה יקרה, ייפול לתהום. לא יכול. הלכתי עד לפה, פה יש תהום, פה ממשיכה הדרך. אני צריך לעבור טריטוריה, ריבונו של עולם. הכל מעניין נעול בטריטוריה המצומצמת והצרה שלי, בקטנות שלי. אני רוצה לעבור טריטוריה, אני רוצה לעבור את הכביש. הסואם. תעזור לי לעבור. אתה רוצה שאני אדרס כמו הכלב הזה? שהמעיים שלי יהיו שפוחים, אני לא יכול, העצר הוא חזק ממני, הוא אש ואני בשר ודם. אני לא יכול לעבור את התנועה הסואנת שלו, אני לא יכול לקפוץ מתחת לגלגלים שלו. הוא ירמוס אותי חבר על הזמן. הבנתי, הפנמתי את השיעור, ריבונו של עולם, אני חלש, בלעדיך אני כלום. תעזור לי, בבקשה תעזור לי. כן, אבל להגיד זה בענווה, לא בכעס, זה מה שחשוב, זה כבר אמרנו, שתפילותיו של הרשעים לא מתקבלות, מכיוון שהוא, כן, יש ביטוי כזה ברוך הצדיקים, צועק ואינו נענה. למה הוא לא נענה? כי הוא צועק. הוא צועק על הקדוש ברוך הוא. לא צועק אליו, אלא צועק עליו. יש הבדל גדול. אנחנו צריכים לשים לב היטב. כן? מתוך מה אנחנו מפנים או משחררים את התפילה הזו. האם מתוך טרוניה כלפי ריבונו של עולם. כן? או מתוך הנפפה הגדולה. כן? צריך לשים לב לנקודה הזו. אבל ככלל זה הכיוון. מצבים מסוימים. כן? גול השם דרכך. אבל הובטח עליו. אל תגיד עכשיו, כן, ריבונו של עולם, תציל אותי, אבל אתה לא מאמין שהוא יש בכוחו. הוא הובטח עליו, והוא יעשה. והוא יעשה. כן. כעת, אני מבקש ממך, שוב, כן, תפילה, זה המשך התפילה, כן? כעת, אני מבקש ממך, שחרר אותי מן הרצון לנהל את חיי ואת חיי הסובבים אותי בדרכי שלי. תופעת השליטה. אנשים שרוצים נורא לשלוט, כמו שוטרים בסביבתם כל הזמן, מישהו זז, היי, או, או, כל הזמן מקרינים כלפי הסביבה, כן? מרות נקרא לזה ככה, שליטה. מנסים לשלוט בנפשות, בסדר חיים של אנשים, כמה אנרגיה מתבזבזת מזה, כמה מידות רעות מתפתחות מזה, כעס, כן? שנאה, אלימות, שתלטנות, כן? שליטה באנשים, לוקחים בשבי אנשים, הופכים אנשים לעבדים. לא רוצה לשלוט בחיים של אחרים. אני לא רוצה להיות רודן. אני לא רוצה שכל כל המדינה תתנהג לפי רצוני. אני רוצה שהאזרחים לא ישמרו את מה שיש להם בלב. אני רוצה שהם יגידו את מה שיש להם לומר. למרות שאני חושב אחרת. אני לא רודן. אבל זה קשה להשתחרר מזה, בכלל קשה לשחרר עבדים, כידוע. אחד הדברים הקשים, בתקופת נחמיה, עזרא ונחמיה, לא שחררו את העבדים. לא שחררו את העבדים בשנת היובל. הייתה בעיה מאוד גדולה, החזיקו את העבדים תחת ידיהם. אני אומר את זה גם כעובדה היסטורית, אבל גם כמשל. קשה לנו לשחרר עבדים. זה יכול לקרות לכולם, גם לרבנים. רבנים שרוצים שתלמידים יישארו בשיעור שלהם. כי התלמיד הזה הוא נעים, כי אין הוא מבין את מה שיש לרב לומר. הרב מרגיש שהוא יכול להגיד את כל מה שהוא רוצה להגיד, יש תלמיד שמבין. הרב, אני חשבתי לעבור שיעור. אתה לא עובר שיעור. אני הרב שלך, נכון? אז תשמע לי, אתה לא עובר שיעור. אתה נשאר פה עד שאני אגיד לך לעבור. אני לא יודע, צריך לבדוק למה הרב אומר את זה. לפעמים זה רצון לשלוט בתלמיד. יכול להיות שהם לא מכירים את הבעיות האלה של רבנים. אבל תאמינו לי שגם לרבנים יש את הבעיות האלה. זה מאוד נחמד לשבת עם תלמידים בכיתה, כן, מקשיבים, נחמדים. נותנים לך את כל הסיבות שבעולם להגיד דברים ככה. איזה השראה אתם נותנים לי? איזה השראה בעצם? אני לא מסוגל להגיד את הדברים האלה כשאין מולי תלמידים. אז פתאום יושבים תלמידים, כל התלמידים כאלה עם לב עמוק, עם דעת, עם רצון עצום. הדבר הזה גורם לי להוציא את כל מה שיש לי. עכשיו פתאום אתה נעלם. כן? איזה נוכחות, כמה תלמידים, איזה גרעין של תלמידים. כן? או כללות הקבוצה יוצרת איזו אווירה מסוימת שהיא משחקת לידיי. לבוא ולומר את הדברים בצורה מתוקנת, עמוקה, חדש חידושים שאוזן לא שמעתם, אפילו אני לא שמעתי. כן? פתאום התלמיד נעלם, או קבוצת תלמידים הולכת. וואו, זה משהו. אתה מה זה רוצה לשלוט בהם? חבר'ה, תשארו בכיתה, תעשו לי טובה. בלעדיכם, אין לי קהל. זה כמו לשחק בלי קהל. תשארו, אה? שליטה. זה קיים בכל מגזר. זה יכול להיות קיים בכל מגזר. יש לנו נטייה להנציח את עצמנו דרך המציאות. הדבר הזה של עצמו הוא טוב. אבל לפעמים, בסדר גמור, כל אדם יש לו מה להטביע את חותמו. אבל לפעמים הטבעת החותם היא לא מסתפקת בחותם. היא מבקשת לא פחות מלהטביע את המציאות בתוכי. כן? לא מספיק להטביע חותם, אלא אני רוצה, כן, להטביע את המציאות בתוכי. אני רוצה לקפות את המציאות, לאנוס את המציאות לרצונות שלי, לצרכים שלי. וצריך להתפלל על כך. כי כולם חולים בזה. שואב המים, הוא מבטא את זה כלפי הפועלים שלו, אחראי על שואבי המים, אחראי על חוטבי העצים, הוא מבטא את זה ביחס לחוטבי העצים. עבד כי ימלוך. בכל תחום. אתה יכול להיות, אני יודע מה, שר על חצי בן אדם, וכבר שם זה יופי. יש אנשים שמבטאים את השליטה שלהם כלפי בעלי חיים. בעלי חיים, כלבים, חתולים, כל בעלי חיים. זאת אומרת, אדם באשר הוא רוצה להטביע את חותמו, אבל שמידת הגאווה, או בכלל המידות לא מתוקנות, אז הנטייה החיובית הזו ביסודה, כי סוף סוף האדם נברא בצלם, מה הפלא שהוא רוצה להטביע את חותמו? ומה עוד שהרב קוק אומר בעולת ראייה, שהנשמה מבקשת להשפיע על כל המציאות. כן? היא רוצה להשפיע על הכל, על כל חיי הרוח, על כל חיי הגבייה, על העולם כולם, על העולמים כולם. הנשמה היא אימפריאליסטית בטבעה. אבל ההתפשטות שלה היא לא התפשטות גזענית של שליטה, להתפשטות של ברכה. וזה ההבדל הגדול. זאת אומרת, אין לי בעיה להטביע את החותם. אבל אם אני רוצה להטביע חותם, אני צריך לדאוג לכך שאני דואג לך בהטבעת החותם. למרות שאני מבטא את עצמי, נכון? אבל אני דואג לך. אני דואג שאתה תתפתח, לא שתהיה שבוי שלי, כן? ותישאר לצידי כדי שאני ארגיש טוב. אלא, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו. היכולת לשחרר את הילד שלך, את הילדה שלך, ולפנות אותם לשלב הבא, שהם יהיו בעל או אישה, יקימו משפחה משלהם, זה דבר גדול. הטבעת החותם, כן, תהיה בסיסית בנפש, יסודה ושורשה ובצלם אלוקים שבאדם, אבל הביטוי שלה הוא מאוד תלוי ברמה המוסרית. אני חייב לומר, מה לעשות? אין צדיק אשר עשה טוב ולא יחטא, שכל אחד לפי מדרגתו, הוא נכשל בעניין של עשיית עבדים ואי שחרור עבדים. אני מבקש ממך, ריבונו של עולם, אין לי כוח לזה. אני מכור לשליטה. ריבונו של עולם, בלי שאני שולט על אשתי, שולט עליה, הגיע הביתה, תמיד מקפיד להגיד לה, נו עוד לא אכלת, כן? נגיד, בעל, כן? נו עוד לא אכלת, למה עוד לא אכלת? כבר 21:00. היא צריכה לאכול, מגיעה ב7, תאכלי. תשמעו, כן, יש לו, צריך להעיר, צריך להיות, צריך לשלוט, צריך לנהל. הוא השוטר של הבית. בכלל לא מעניין למה היא לא אכלה, אם יש לו בכלל שיקול דעת בזה, או זכותה להחליט אם היא אכלה. זה לא מעניין אותו בכלל. הוא עכשיו צריך שהדברים יתארגנו כפי שהוא מצפה. למה לא אחת, למה עכשיו פתוח, למה נעליים בסלון, למה פה, למה שם. יאללה, לפני שהקדוש ברוך הוא יראה לך מה אתה שווה. אז אני מכור לשליטה. ריבונו של עולם, אני מכור לשליטה. אני מבקש ממך. שחרר אותי מן הרצון. אני ממש לא רוצה אותו. באמת ובתמים. קח אותו ממני. אני ממש לא רוצה. אני יודע שאחר כותלי עומדת ענווה, לאפשר לזולת, להכיל, כן? לתת לזולת לחיות את חייו בחופש. אני יודע שזה עומד אחר כותלי, אבל אין לי כוח לעבור לשם. כמו שאמרנו קודם. אין לי כוח לעבור לשם. תעביר אותי, קח אותי לשם. שחרר אותי מן הרצון לנהל את חיי, ואת חיי הסובבים אותי בדרכי שלי. אתם מבינים, נהל את חיי פה זה מובן שלילי, כן? דיברנו על זה בשיעור הקודם לגבי, כן? לגבי ההתעלות מעל הצמצומים שאדם מצמצם את עצמו כתוצאה מההגדרות, זוכרים? זה שייך לניהול החיים במובן שלילי. כן? ואת חיי הסובבים דרכי שלי. זה, אם כן, העצה הזאת, סיימנו אותה. אנחנו משכים בעצה נוספת. כן, בעצה נוספת. נתמקד במטרות החשובות שהצבנו לעצמנו בחיינו. כאשר מסביב, כן, בבקשה. כן, כן, כן. בטח. הגבול הוא מאוד מאוד דק. לכן אמרנו שאדם צריך להיות בטוח שמבחינתו הוא עשה הרבה מאמצים. הוא עשה מאמצים שכליים, מאמצים נפשיים, מאמצים מעשיים. כן? זה לא כמות, זה איכות. כן? הוא עשה מאמצים, גם בצורה כמותית, גם איכותית, בכל הרמות. הוא בהחלט, בהחלט שותף פעיל. כן? זה כבר עניין של כנות אישית. מה? לא, זה מה שאמרתי. שלפעמים האדם לא אמור לפתור את הבעיות שלו. האדם אמור להגיע למסקנה שהוא לא יכול לבד. הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יתפלל. זה מה שהסברתי. אמרתי זה מקודם, שהקדוש ברוך הוא רוצה לפעמים שאנחנו נגיד, אני לא יכול, למרות שהתאמצתי. ואם אתה תתאמץ פה עוד יותר, זה כבר תהיה טעות. אם אתה עכשיו תעשה מאמץ נוסף במקום להתפלל, זו תהיה טעות. זה כבר כוחי ועוצם ידי. זה השתדלות יתר, נקרא לזה כך. אבל בדיוק הגבול הדק שאתה מדבר עליו, זה דבר שהוא מסור ללב. כל אדם צריך לדעת עם עצמו. איפה השתדל? מספיק, כן? ולמרות כל השתדלותו, הבעיה לא נפתרה עדיין. בנקודה הזו, תמיד צריך להתפלל, בנקודה הזו התפילה צריכה להיות מאום כדי ליבה. במצבים האלה התפילה היא כבר צריכה להיות בבחינה של שוואה, של הנחה, של צעקה. זה כבר, כן? אז כל אדם צריך להתבונן על המהלך ההשתדלות שלו, תהליכי הבחירה החופשית שלו, ולראות מתי הגיע הזמן לתפילה. האדירה הזאת, לשאגת הארי הזאת. כן. בסדר? אבל השאלה שלך היא שאלה מאוד, מאוד רצינית ורגישה, אי אפשר להשיב עליה בפרטות, רק שאת העקרונות להציב לתשובה. כן, את העקרונות. נמשיך. נתמקד במטרות החשובות שהצבנו לעצמנו בחיינו. כן? אם נהיה סוג, זאת אומרת, יש פה סך הדעת, כן? תכבד העבודה על אנשים. ולא ישעו בדבר שקר, כלומר, כשאנחנו נתונים בתחושות לא נוחות, כן, תנו יין לעובד ושיחר למראי נפש, אולי ישכח ראישו. כלומר, יש לך איזושהי בעיה, אתה עושה פעולה של סך הדעת. תנו יין לעובד ושיחר למראי נפש, אולי ישכח ראישו. זה לא פתרון השורש לבעיות שלנו בחיים. פתרון השורש הוא כמובן התבוננות אמונית וכולי, כן. אבל גם זה לפעמים פתרון. זאת אומרת, יש לי בעיה מסוימת. אני עכשיו מסיח את הדעת לעיסוק אחר, בתנאי שהעיסוק האחר, כן, הוא עיסוק שיש בו תועלת כלשהי. היין והשחר אין הכוונה שהוא ישכח את צרותיו כאשר הוא יתגולל בקי שלו. זה לא הכוונה. יין ושחר זה משהו שמשחרר את האדם מהמציאות המיידית ומעלה אותו למציאות דמיונית שמאפשרת לו לצייר אפשרויות, משהו יותר ורוד, אתם מבינים? זה היין ושחר. זה מרומם אותנו מעל הממשות של העת עתה יהיה על הפנים, כן? כמו בפורים. כל מי שחווה הפורים כלחתו, שאתה קצת, כן? מתוך שמחה של מצווה, יודע שפתאום הוא מסוגל לחבק חבר שרק אתמול הוא רב איתו. מבחינה מציאותית, מה לא ולחבק אותו? אבל היין העלה אותו לחשיבה אחרת, לציורים אחרים, במסגרת הציור היעיני, הוא מחבק את החבר. היין אכן לוקח אותו לאפשרות כזו, כן? של לחבק את אותו חבר, או להגיד דברי תורה לפני כולם, או לרקוד בשמחה במשך 3 שעות רצופות, כן? מתוך דיבוק חברים. היין לקח אותו לנקודת מבט אחרת, משוחררת מהחושים. תנו יין לעובד, ושיחר למראי נפש, אולי ישכח ראשו, שיקחה, כן? ומה הדבר דומה? עשיתי זה למישהו היום, נכון? עדי? כן? אני אעשה את זה בכל זאת, לא נימנע מלעשות את זה, למרות שיש כבר תלמידים שמכירים את זה, תרגל. אני מבקש מכל הקבוצה הנחמדה והמדהימה הזאת, לא לחשוב על העת בדקה הקרובה, בסדר? אני מבקש דקה לא שובת, בבקשה. דקה. למה אתם חושבים? מי הצליח 3 שניות? תראי נקודה. הדרך היחידה שלנו בעצם להינצל מזה, תראו, וזה סך הכל, מה סך הכל עשיתי פה? מה, איזה בכלל משיכה יש לי לעת הזה בכלל? עכשיו תחשבו על דבר שיש לי משיכה אליו. פחד, דאגה, געגועים, קנאה, זה לא עת. זה דברים שחיים בנפש. איך אתה יכול להשיח דעת מזה בכלל? הדרך להשיח דעת מדברים זה בדרך כלל על ידי עשייה. כשאתה עושה משהו אחר, אתה פשוט נרתם למשהו אחר מתעשה. עכשיו, ככל שהדבר הנוסף, האחר שאתה עושה, הוא יהיה בעל ערך, וככל שתעשה אותו מתוך התנדבות הלב בשמחה, ככה זה יעזור לך להעתיק את המחשבות והרגשות מהנושא ההוא לזה. אגב, מישהו זוכר את העת בכלל? לא זוכרים, נכון? כן, כך אני רגיל לסגיד בדרך כלל, כדי שנראה איך המעבר, כן, מהעת התורדני הזה, כן, המעבר, כן, אל נושא אחר גורם לנו לעת הזה להישכח מלב, כן, ואיש כבר לא זוכר אותו בכלל. לא זוכר אותו בכלל. אותו דבר אפשר גם פה. נחזור על הרעיון היפה והפשוט הזה, וכדאי לנסות אותו בבית, להתמקד במטרות החשובות שהצבנו לעצמנו בחיינו. כלומר, אם נהיה עסוקים מספיק במטרות הללו, העיסוק במטרות ההם, הוא לא תמיד חייב להיות דווקא עיסוק באיזה רצון פנימי משגע, הוא יכול להיות בהתחלה מתוך מה שנקרא אחרי המעשים, נמשכים לבבות, לעסוק, לעסוק, לעסוק. יש אנשים שבתוך חוויית שכול מעסיקים את עצמם הרבה הרבה כדי לשכוח את השכול, כדי לשכוח, מצליחים. אחרי שמפסיקים לעסוק, הם חוזרים לשכול. כי שכול זה דבר שאי אפשר לשכוח אותו לנצח כמובן, אי אפשר להפר את הקשר הפנימי להרגשת האובדן, אי אפשר, זה כבר ראינו, long time ago, אי אפשר להפר את הרגשת השכול, אבל אפשר במשך שעות על גבי שעות במהלך היום, אפשר בהחלט להיות שייכים לתחומי עניין אחרים ברמה השכלית, אפילו ברמה הרגשית, ברמה המעשית, כן? דבר שכאילו יוצר לנו מציאות חדשה שנוטלת את משפט הבכורה של האבל והשכול, אבל מתברר בשלב מסוים שהשכול עדיין פה. הוא עדיין פה, הוא מזכיר לנו את נוכחותו, זה יכול להיות בשבתות, בחגים, זה יכול להיות בלילה על משכבי בלילות, זה יכול להיות ברגעים של חוסר מס ומעט שימום, פתאום הוא עולה בכל תוקפו ומזכיר שאיתו לא גומרים. יש משהו בסיסי ועמוק, כן, ממנו שתמיד נותר בתוך הנשמה, בתוך הנפש. אבל מי שמתאמץ לעשות את הפעולות האלו, לפום צער האגרה. טוב אחד בצער, ממאה שלו בצער. אדם שמתאמץ להכביד את העבודה החיובית על עצמו, ועל ידי זה להיפרד עת עת, לפחות לשעה, ליום, ליומיים, מכל מיני מוקדים של חולשה, של פחדים, של געגועים מטורפים, חסרי פשר, של עצבות וכעס. אדם שמצליח להניע את עצמו מאותם מוקדים בעייתיים למקום יצירתי יותר של עשייה, של מילוי, של תוספת, של עלייה, זה דבר מאוד גדול. גם אם לא פתרנו את הבעיה השורשית, גם אם האבל יישאר לנצח, אז מה? דבר מאוד גדול. זו העצה שיש כאן. כן? אם נהיה עסוקים מספיק מטרות הללו, הרי שאלבונות, אכזבות ואובדנם של דברים פעוטים לא יטרידו אותנו כל כך, משתי סיבות. א', מעצם העיסוק בדבר האחר, שלוקח את כוחות הנפש לדבר האחר, וממילא הם לא פונים לחסרון, פשוט מצד התרדה החיובית. אבל יש פה עוד סיבה שהיא אומרת. מה הסיבה הנוספת? כשאתה מסתסק במטרות חיוביות בחיים, הערך האמיתי של החיים יתברר לך, ואז ממילא, האלבונות הם הבל. ממה נפגעתי? מזה שהוא אמר לי כך או אחרת. אני עסוק בדברים נפלאים כאלה, כלל ישראל, עניינים ציבוריים. אני רואה מה זה ערך אמיתי, מה זה אמת. אז אני אלבון כזה. תבינים, כל הערך של האלבון הוא יורד פלאים. כאשר אתה מתבונן בעיני האמת, תוך כדי העיסוק במטרות חיוביות. אז יש פה שתי סיבות. יש פה שתי סיבות. הסיבה הטכנית, שהיא כשלעצמה חשובה מאוד ואנחנו לא מזלזלים בה, אז יש פה את הסיבה המהותית. כאשר אתה עוסק בדברים חיוביים, אתה עולה מעלה מעלה במעלות קדושים, ואותך בחיים, ואז מילה אתה לומד להתבונן על כל חסרון בחיים בפרופורציה, וכל הסיבות שגרמו לך דאגות, פחדים, קנאות, הבל הבלים. זה כלום, כלום, זה לא מחזיק מים בכלל מול האמת הגדולה. נו, באמת. ומישהו פה בכלל מדאיג אותו, אני יודע מה. מישהו מדאיג אותו פה הכסף שלו כאשר מדובר בלהציל בן אדם ממיטה. כשאתה רואה אדם, אני יודע מה, כן, קסטנר, מה שמו, נו, איך קוראים לזה? שינדלר. האדם, היו גם יהודים, לא חסר יהודים שהצילו יהודים, כן? אבל אפשרות להציל חיים. נו, אז צמיד הזהב הזה משחק תפקיד בכלל. שעל הפרק עומדים 1,000 ילדים יהודיים, ועוד רכבת של הצלה, כמו שרואים שם בסרט, שכאשר רכבות יוצאות למחנה, אז הוא ממש ככה זורק על הרצפה בזעם את הצמיד זהב שלו ואומר, אך, יכולתי לתת את זה, 200 ילדים, את זה, 300 ילדים. איך הוא מבכה את העובדה שהוא לא הצליח לעשות עסקאות נוספות? שינדלר. כשאתה עולה לגבהים האלו של הכרת ערך החיים, דברים קטנים הדברים האלו, שטויות. אז זה הרעיון. פשוט לא נהיה פנויים. פה היא מביאה את הסיבה הטכנית, אבל תסלח לי כמובן, אם הוספנו את הסיבה יותר מהותית, שהיא חשובה לא פחות, ואפילו יותר. פשוט לא נהיה פנויים, לשים לב. ולו בגלל הסיבה הטכנית, זה מה שאומרת. כן? היא אומרת, מביאה את הסיבה הטכנית, כן, באמת כפתרון, פתרון תחתון. אבל אפילו, לו בגלל שלא נהיה פנויים. כל שכן, שנתפס להכרת ערך, כן, הדברים האמיתיים, ומכוחם נהביל בעינינו את הטרדות והדאגות שלנו. מחר אין שיעור כידוע בימי חמישי, וניפגש ביום ראשון להמשך המסע.